עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא, נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת ברכות, בדף נונחת. פרק שמיני, פרק אלו דברים, מתחילים הלכה בית. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתם הטהורה של דוד בן סעדה ושמעון בן סעדה, תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, כמו כן הלימוד לרפואתו של נתן בן רחל, אב רך בשנים, אב בחוכמה, אבא לשלושה ילדים, שנמצא במצב קשה מאוד, מורדם ומונשם, ובזכות התפילות שלכם בעזרת השם, יחזור לאיתנו, יבריא, הקדוש ברוך הוא שתחלו רפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל. אנחנו כעת מתחילים בסייעתא דשמיא הלכה בית, אומרת המשנה בית שמאי אומרים, אנחנו רואים מחלוקת נוספת שיש בין בית שמאי ובית הלל, לכן הפרק הזה נקרא אלו דברים, כי אלו הם דברים שבסעודה שבהם נחלקו בית שמאי ובית הלל. הרי שבית שמאי ובית הלל נחלקו במחלוקת הבאה לגבי דיני נטילת ידיים קודם הסעודה. בית שמאי אומרים, נוטלים ידיים ורק לאחר מכן מוזגים את הכוס, ובית הלל אומרים, קודם כל מוזגים את הכוס תחילה, ולאחר מכן ואחר כך נוטלים לידיים. הקדמה קצרה להבנת המשנה, אנחנו יודעים שחכמים תקנו תומעות שהם מדרבנן, מה שנקרא גזירת יודחי דבר, קבוע בבבלי בשבת, בדף י"ג י"ד, בית שמאי ובית הלל, שבית שמאי כפו את בית הלל לגזירות הללו, ובמסגרת הגזירות הללו חכמים תקנו, שלמרות שמדאורייתא המשכין אינם מקבלים טומאה, וגם בזה יש מחלוקת האם אין טומאה בכלל או לא, זה גם מחלוקת שם בגמרא, וגם בסוגיית רבי חנינא סגן הכהנים במסכת פסחים, אבל לכל הדעות, חז"ל תקנו שמשכין, מה זה משכין? זה אחד משבעת משכים. ראשי תיבות יד שחת דם. כלומר יין, דבש, שמן, חלב, טל ודם. כל אלו המשכים. חזל תקנו שאם אדם נוגע במשכים, הרי שהמשכים הללו הופכים להיות ראשון לטומאה. למרות שבדרך כלל בטומאה יש מה שנקרא ירידה בדרגה. כלומר מת זה אבי אבות הטומאה. אם אני נוגע במת, אני נהיה רק אב הטומאה. ואם נגעתי באדם אחר, הרי הוא נהיה ראשון לטומאה, כלומר תמיד יש ירידה בדרגה. אולם המשכין הללו, גם אם שני יגע בהם, הרי הם יהפכו להיות ראשון לטומאה. זהו גזירת חז"ל. דבר נוסף, למרות שמדאורייתא כלים אינם מקבלים טומאה, אלא רק מאב הטומאה, אבל ראשון לטומאה לא יכול לטמא כלים, חז"ל תקנו שמשקה שהוא ראשון לטומאה, יש בכוחו לטמא כלים מדרבנן. ובכדי לתת הקש לטומאה זו מדרבנן, בכדי שידעו לא לשרוף על הטומאה הזאת תרומות, כי זה רק טומאה מדרבנן, חז"ל תקנו כאן כולה מיוחדת, בכדי לחדד ולהזכיר לנו, שיהיה לנו תזכור תמיד, שהכלי הזה נטמא מדרבנן ולא מדאורייתא. כלומר, למרות שבדרך כלל, נגיעת הטומאה בחלק אחד מכל חלקי הכלי, הרי היא מטמאת את כל הכלי, הרי שלגבי טומאת משכין, חז"ל הקלו ואמרו, שנגיעה בחלק אחד אינה מטמאת את שאר חלקי הכלי, בשביל להזכיר לנו שהכלי הזה טמא מדרבנן. לכן, משקה טמא שנגע בתוך הכלי, הרי כל הכלי נטמא, אבל אם הוא נגע מאחורי הכלי, הרי שהכלי נותר בטהרתו ורק אחורי הכלי טמא. דבר נוסף חז"ל תקנו, מה שנקרא טומאת הידיים היות וידיים מסקניות הם, שהרי דרכם של הידיים כל הזמן לגעת במקומות המתונפים בעשי החדת, הרי שחזל תקנו שתמיד ידיים טמאות, לכן אדם שאוכל פה צריך ליטול ידיים מפני שידיו בחזקת טמאות. דבר נוסף, למרות שמותר לנו לאכול חולין בטומאה, ואם כן מדוע אנחנו חייבים ליטול ידיים קודם שנאכל לחם, התשובה היא מפני הכהנים שאוכלים תרומה, חז"ל תקנו שכולם יתלו ידיים בשביל שגם הכהנים יזכרו ליטול ידיים. זה אומר שרוב עם ישראל, רוב רובו של עם ישראל, נוטל ידיים על פת בגלל למעשה גזירת הכהנים. דבר נוסף, היות והידיים לפני שנתנו אותם הרי בגדר שני לטומאה, אם משקה נוגע בהם המשקה נהיה ראשון לטומאה, שהרי למדנו שחז"ל תקנו שתמיד משקה נהיה ראשון לטומאה. ואומנם שתיית משקה אינה מחייבת נטילת ידיים, אבל בשתייה שהיו רגילים בה לפני הסעודה, חששו חז"ל שכאשר אני שותה את המשקה, הרי שהכוס תקבל טומאה על ידי הידיים. אחרי שיטול ידיו לסעודה, יחזרו הידיים ויקבלו טומאה מהכוס הטמאה, יוצא שהוא אוכל בידיים טמאות, לכן נחלקו בטומאה ובית הלל, מה הדרך הטובה ביותר בכדי לשמור על טהרת הידיים בעת הסעודה. אז נחזור למשנה, בית שמאי אומרים נוטלים לידיים, ורק לאחר מכן מוזגים את הכוס, בכדי שהכל יהיה בטהרה, כלומר לפי בית שמאי, לאחר שתיית היין לא צריך נטילה נוספת בסעודה, מדוע כי הוא כבר יצא ידי חובת הנטילה קודם מזיגת הכוס, ואילו בתילל אומרים לא, מוזגים את הכוס תחילה, ורק אחר כך נוטלים לידיים, כמו שמיד נראה בירושלמי, במלך חלקו בית שמי ובית הלל. שואלת הגמרא, מה תמון לבית שמי? מדוע לפי בית שמי קודם כל נוטלים לידיים, ורק אחר כך מוזגים את הכוס לשון המשנה? מתרץ הירושלמי, הברייתא, התוספתא, בברכות, פרקי, מבארת, שהסיבה היא שלא יתמאו משקין שבאחורי הכוס מידיו. הרי כאשר אנחנו מערים את היין לתוך הכוס, את המשקין לתוך הכוס, הרי פעמים שמעט מהמשקין נשפחו על אחורי הכוס, וכאשר לא נטלתי ידיים, הרי הידיים שלי תמאות, שני לתומה, כי לא נטלתי ידיים, כי סתם ידיים עסקניות הם. נגעתי שם מאחורי הכלי, הרי שהמים, המשקה שנמצא מאחורי הכלי, נהיה ראשון לתומה. ואז יוצא שיחזרו אותם המשקים ויתמו שוב את הכוס. לכן בית שמי אומרים שאסור להשתמש בסעודה בכוס שאחורי התמאים, אלא אם כן אני אטול הידיים קודם, ואז אני לא אטמא את המשקה, ואז הכלי לא יקבל תומה. אם כן, נשאלת השאלה, מתי מודה בית הלל? למה לפי בית הלל נוטלים ידיים לאחר מזיקת הכוס? מישב הירושלמי. לעולם אחורי הכוס תמאים. לפי שיטת בית הלל, מותר להשתמש בכוס שיש משקה תמא מאחורי הכוס, ולא צריך ליטול ידיים לפני מזיקת הכוס, אלא דווקא לאחר מזיקת הכוס. כי כפי שלמדנו, אמנם החכמים גזרו שאין לאכול פת בידיים תמאות, בכדי למנוע את האפשרות שהידיים יתאמו במשך הסעודה. אז בית שמי סוברים שאתה צריך למנוע מעצמך להשתמש בכוס תמא. אבל בית הלל חולקים ואומרים שהדבר הזה מותר. ומהו טעמם של בית הלל? כי לפי בית הלל לא מצוי שמשקין ישפכו מתוך הכוס על אחוריה. יוצא שאין חשש לכל זה, ואדרבה, יש איסור ליטול ידיים קודם מזיגת הכוס. כי אז יש לחשוש, אם הוא ייטול ידיים לפני מזיגת הכוס, שמה לא ינגב ידיו היטב אחרי הנטילה, ויגע בכוס כאשר הנטילה עדיין על ידיו. היות ולפי בית הלל אפשר להשתמש בכוס שאחורי הטמאים, הרי יוצא שמהנטילה של ידיו יתאמו על ידי אחורי הכוס. וזהו דווקא בזמנם שהאדם היה נוטל פחות מרביעית. אבל היום שאדם נוטל יותר מרביעית, הרי שלמעשה רביעית כבר אינה מקבלת תומה, וגם אם הוא היה נוגע בכוס כזאת, הוא לא היה מקבל תומה, אבל זהו מחלוקתם של בית שמאי ובית הלל. טעם נוסף מביאה ירושלמי לבית הלל דבר אחר, אין נטילת ידיים אלא סמוך לברכה. כלומר, אדם צריך להתאמץ עד כמה שיותר, שאיתו לידיים סמוך לסעודה. ואם הוא ינהג כפי בית שמאי שאיתו לידיים קודם מזיגת הכוס, הרי יוצא שיש הפסק בין נטילת ידיים לבין ברכת המוציא. לכן, עד כמה שלפי בית הלל אין חשש שהוא יקבל טומאה, הרי שאנחנו יש לנו עניין דווקא להצמיד את נטילת הידיים קודם לברכת המוציא, ללא שיהיה הפסק בתווך ובינתיים. אומר הירושלמי רבי ביוון בשם רבי יוחנן, את ידבת שמיים כרבי יוסי. הירושלמי כעת מביא טעם נוסף, טעם אחר למחלוקת בית שמיים ובית הלל. לפי ההסבר הבא שנראה, גם בית שמיים וגם בית הלל מודים שאין להשתמש בסעודה בכוס שאחורי הטמאים, בניגוד למה שביארנו מקודם, שלפי בית הלל אין בזה חשש. אומרת הגמרא, אם כן, בית שמיים שיטתם כשיטת רבי יוסי, ושיטת בית הלל כשיטת רבי מאיר, דתנינא תמן מביא הירושלמי את המשנה המופיעה בכלים פרק כ"ה משנה ז', המשנה שמקדימה ואומרת, כל הכלים יש להם אחוריים ותוך, ויש להם בית צביטה. כוונת הדברים, בתומת משקין שהיא מדרבנן, הרי שחזל תקנו סימן העיקר שנזכור שהתומה היא מדרבנן, ולכן אם אדם נוגע בתוך הכוס עם משקין תמאים, הרי שכל הכלי תמא, אבל אם הוא נוגע בבית הצביטה, בידית שלו, במשהו אחר, אז אחוריו תמאים, אבל הכלי עצמו טהור. ישנם ביורים הזה בית הצביטה. יש שיטה שזה הידית כפי שביאנו, כמו שמופיע בירות בית פסוק י' ויצבות לכלי, ויש בירור נוסף שבית הצביטה זה מלשון האצבע, בזמנם היו מייצרים מנשקע בכלי עצמו, שדרך השקע הזה היו אוחזים את הכלי. אז ממשיך הירושלמי ואומר, דתנינא תמן אמנו בכלים, רבי מאיר אומר, שבית הצביטה הידית שבה אוחזים את הכלי, או כפי הביאור השני של אמנו, השקע שבו אוחזים את הכלי, הרי יוצא שהנגיעה בו אינה נחשבת כנגיעה באחורי הכוס. ודין זה אמור לידיים טמאות וטהורות. אם נגע אדם בידיים טמאות בבית הצביטה של כלי טהור, לא נטמע אלא בית הצביטה, ולא חוששים שמה הוא נגע באחורי הכוס בתוכו. וכן אם הוא נגע בידיים טהורות בבית הצביטה של כלי שאחוריו טמאים, אין חוששים שמה נגע באחורי הכוס, ואנחנו מחלקים את הכלי הזה ודנים אותו כשני חלקים נפרדים, ולכן בית הצביטה נידון כדין בפני עצמו, והכלי כדין בפני עצמו. אמר רבי יוסי, לא אמרו כל הדין הזה אלא לידיים טהורות, בלבד שאם הוא נגע בידיים טהורות בבית הצביטה בידית של כלי טמא, אז אנחנו אומרים שידיו לא נטמאו, אבל אם הוא נגע בידיים טמאות בידית בבית הצביטה של כלי טהור, ויש שם משקה, הרי חוששים שמה הוא נגע עם אותו משקה באחורי הכלי, ונטמאו גם אחורי הכלי, ולא רק בית הצביטה. כאן בעצם רבי יוסי מחלק בין ידיים טהורות לידיים טמאות, ומה הסיבה לחלק? מבאר הפני משה, אם הידיים שלך טהורות, הרי בדרך כלל אתה נזהר שהם לא יתאמו, ולכן אין לחשוש שנגעת במקום אחר חוץ מאשר בית הצביטה, אותו ידית שאחזת בה. אבל מי שידיו טמאות מחמת שהוא כבר לא נזהר על ידיו, הרי יש לחשוש שהוא נגע גם בחלקים אחרים. לפי זה יוצא שנחלקו בית שמאי ובית הלל, במחלוקת של רבי מאיר ורבי יוסי. בית הלל מודים לבית שמאי שבאמת מעיקר הדין אסור להשתמש בכלי שאחוריו טמאים, אלא שיש כאן מחלוקת, האם אנחנו חוששים, בית שמאי חוששים כרבי יוסי, שמי שאוחז בכוס וידיו טמאות, למרות שהוא לא נגע באחורי הכוס אלא רק בבית הצביטה, הרי שנטמאו גם אחורי הכוס, כי יש חשש שהוא נגע גם בהם, ולכן יש ליטול ידיים קודם המזיגת הכוס, כדי שידיים לא יטמאו את אחורי הכוס. אבל בית הלל אינם סבורים, אלא כשיטת רבי מאיר, שאין מקום לחשוש. אם אין מקום לחשוש, אתה לא צריך ליטול ידיים, ולכן אדרבה, תצמיד את נטילת הידיים לא קודם מזיגת הכוס אלא קודם המוציא, בכדי שלא יהיה הפסק בנטילת ידיים לבין הברכה. רבי יוסי אומר בשם רבי שבתאי, ורבי חייא אומר בשם רבי שמעון. כעת הירושלמי עובר לדון בדיני ובגדרים של מצווה לנטילת ידיים. וכפי שלמדנו, הרי שחזל תקנו שסתם ידיים עסקניות הן מחמת שדרכו של אדם, שידיו נוגעות בכל מיני מקומות המתונפים. ולכן חזל תקנו שאדם צריך ליטול ידיו קודם אכילה. ובאמת, אם אדם אוכל חולין, לא היה צריך ליטול ידיים, כפי שבאנו מקודם, שרי חולין, אין בעיה שיהיו טמאים. אבל מכיוון שחזל רצו שהכהנים יקפידו ליטול ידיים קודם פת של תרומה, מכיוון שהידיים הם שני לתרומה, ואז יוצא שהם מטמאים את הפת של התרומה, לכן באו חזל ותקנו תקנה שכל מי שאוכל פת צריך ליטול ידיים. טעם נוסף, שמכיוון שנאמר בויקרא י"א והתקדשתם והייתם קדושים, הרי שיש עניין לאכול בקדושה ובטהרה, ולכן יש ליטול ידיים קודם הסעודה. אז שני טעמים ראינו לנטילת ידיים, או מחמת הכהנים, ולכן גזו על כל עם ישראל, מכיוון שהם אוכלים פת של תרומה, והם צריכים לאוכלה בטהרה, או לחילופין הטעם השני, שחל גם היום, למרות שאין לנו תרומה בטהרה, הטעם שקיים בזמננו זה והתקדשתם והייתם קדושים. רבי יוסי בשם רבי שבתאי, ורבי חייא בשם רבי שמעון בן לקיש אומרים, לחלה ולנטילת ידיים, אם אדם צריך להפריש חלה, ובוודאי שהוא חייב להפריש חלה בטהרה, כי אם ידיו יהיו טמאות והחלה תהיה טמאה, הרי שהחלה לא תוכל להאכל על ידי כהן. וכנה לנטילת ידיים, אדם שעומד לאכול פת, ויש עליו חיוב נטילת ידיים, כל אלו, אם המים רחוקים מהם, הרי שאם הוא הולך בדרך, וממילא יש לו הליכה קדימה, הרי שהוא צריך ללכת עד מרחק של 4 מיל קדימה, בכדי למצוא מים ליטול את ידיו. אבל לעומת זאת, אם יש לו 4 מיל אחורה למקום שהוא לא אמור ללכת, הרי שלשם הוא לא חייב ללכת, רק 4 מיל קדימה שממילא הוא אמור ללכת לשם, הרי שאומרים לו אל תאכל עכשיו, אלא תאכל בזמן שתגיע לאותו מקום בעוד 4 מיל. רבי אבהו בשם רבי יוסי ברבי חנין המבאר, הדה אמר, כל מה שהתרחנו את האדם, שהוא צריך ללכת 4 מיל זה דווקא לפניו, אבל לאחריו, הרי שלשם הוא לא אמור להגיע, אין מטריחין עליו, ולכן הוא לא חייב ללכת. אבל הבבלי בפסחים בדף במבב, בחולין בדף קקג מבארים, שאומנם הוא לא חייב לחזור לאחריו 4 מילים, אבל הוא כן חייב לחזור לאחריו עד לשיעור מיל. אבל לכאורה מדיבה ירושלמי משמע שהוא חולק על הבבלי, ולשיטתו, הרי שהוא לא צריך לחזור לאחוריו כלל ועיקר. אבל למעשה להלכה נפסק, שאדם צריך ללכת לאחוריו מיל, ולפניו 4 מיל. אומר הירושלמי שומרי גינות ופרדסים, שהם כל הזמן עסוקים במלאכה ובשמירה, כאשר הם מעוניינים לאכול את פיתם, ואין מים בקרבת מקום, אלא אם כן ילכו 4 מיל. כלפניהם או כלאחריהם? האם מים שנמצאים לפניהם, אנחנו מטריכים אותם ללכת עד 4 מיל, כי ממילא הם אמורים להגיע לשם מתישהו בשביל להשקוט את השדה, או לכל צורך אחר? או שמה נאמר, שמכיוון שהם כעת עסוקים בעבודתם, ואין כעת עליהם החובה ללכת, הם לא אמורים כעת להגיע לבאר המים הרחוקה 4 מיל להשקוט את השדה, הרי שנדון את זה כאחוריו שהוא לא צריך ללכת אל המיל, או לפי הירושלמי לא צריך ללכת בכלל. משיב הירושלמי על ספק זה נשמעין המנעד, יש לפשוט ספק זה מהדין הבא. האישה יושבת, כך אומרת המשנה בחלה פרק ב', וקוצה חלתה ארומה. והסיבה שהיא יכולה להפריש חלה ולברך למרות שהיא לא לבושה, מפני שהיא יכולה לחסות את עצמה ואין ערוותה מגולה. אבל לא האיש, כי אצל האיש ערוותו מגולה, ואם כן אסור לו לברך. גם כאשר הוא יושב על הקרקע, הרי שאין בכך כיסוי. אומר הירושלמי, והדה אישה לו בתוך הבית היא יושבת, הרי אותה אישה יושבת בביתה, והרי מתישהו בוודאי תתלבש. ואם כן, מדוע אין מטריכין אותה כעת להתלבש? למה אומרים לה, את יכולה להפריש את החלה, ואף לברך, ואת אמר אין מטריכין עליה, יש להוכיח מכאן, שהמשנה בחלה לא מטריכה אותה להתלבש כעת, אם כן גם אצלנו, שומרי הגינה והפרדס, למרות שמתישהו בוודאי צריכים ללכת לבאר המים, כפי שאותה אישה מתישהו תתלבש, אבל היות וכעת היא לא אמורה להתלבש, וכעת הם לא אמורים להגיע לבאר המים, הרי שלא מטריכים עליהם, ואנחנו אומרים להם שהם יכולים כעת ברגע זה לאכול ללא הילוך 4 מיל לצורך נטילת ידיים. תני מביא הירושלמי מים שלפני המזון רשות, ואילו מים שלאחר המזון חובה. כלומר, מים אחרונים חובתם יותר מאשר מים ראשונים. המים שאדם שוטף מנקה את ידיו לאחר האכילה, יש בהם יותר חיוב מהמים שקודם האכילה. ובבבלי בחולין בדף קופי מבואר, שמים ראשונים מצווה ומים אחרונים חובה. ומה שנקראו מצווה, הכוונה בהשוואה למים אחרונים, שהם נקראים חובה. ומדוע יש הבדל בין מים ראשונים למים אחרונים? הסיבה היא שמים שלפני הסעודה נטילת ידיים, הרי שהיא נתקנה מפני הכהנים אוכלי התרומה. ובאמת אנחנו, הישראלים, בכלל לא היה עלינו חובה ליטול ידיים, אלא רק מחמת הכהנים. ובפרט בזמננו שאין לנו אוכלי תרומה, הרי שיוצא שאין לנו בכלל חובה של נטילת ידיים. לעומת זאת, מים אחרונים שבאו למנוע סכנה של מלח סדומית, הרי שהמים הללו חובתם גדולה יותר. אלא שבראשונים נוטל ומפסיק, ובשניים נוטל ואינו מפסיק. שואלה ירושלמי, מה הכוונה? מה הוא נוטל ומפסיק? רבי יעקב ברכה אמר, נוטל ושונה. כאשר אדם נוטל ידיים, הרי שהוא צריך ליטול ידיים פעמיים. הנטילה הראשונה מתארת את ידיו מתומתן מחמת שידיים מסקניות, ואילו הנטילה השנייה, הרי היא מתארת את המים הראשונים שנטמעו מידיו הטמאות, לכן הוא נוטל ידיים פעמיים, וכל זה דווקא כשאין רביעית. אם יש רביעית לא צריך פעמיים, כי למעשה המים הראשונים כבר טהורים ואינם נטמעים מידיו הטמאות. אבל מים אחרונים שלא לא באו לתאר, אלא להעביר מלח סדומית, די בשטיפה אחת, די בנטילה אחת. רב שמואל בר יצחק בי, הסתפק ודן, נוטל ושונה, ואת אמרת רשות, הרי הברייתא אומרת שמים אחרונים מחמירים בהם יותר ממים ראשונים. אם כן, כיצד ייתכן הדבר שמים אחרונים מספיק פעם אחת, ומים ראשונים פעמיים? הרי ראינו במפורש שמים אחרונים יש להחמיר בהם יותר מאשר מים ראשונים, והירושלמי אינו מיישב שאלה זאת. אמר רבי יעקב ברידי, על הראשונים נאכל בשר חזיר. כלומר, היה פעם מעשה שהאדם לא נטל את ידיו, וכתוצאה מכך הרי שהוא נכשל באכילת חזיר. והמעשה היה שהיה חנווני יהודי שהיה מאכיל בשר קשר ליהודים ובשר לא קשר לגויים. הגיע אליו יהודי לחנות, היות ולא נטל ידיו קודם הסעודה, הרי שלא היה בו סימן יהדות, והוא הכיל אותו חזיר כמו שמאכילים גוי, כי הוא לא ידע שהוא יהודי. הרי נמצא שאם היה נוטל ידיו, הרי שלא היה נכשל חלילה באכילת חזיר. על השניים, על ביטול מים אחרונים, יצא אישה מביתה, כלומר התגרשה מבעלה, ויש אומרים שנהרגו עליה ג' נפשות. ומה שם היה המעשה? המעשה היה שרבי מיר ורבי יהודה ורבי יוסי התארחו בשבת. רבי יהודה ורבי יוסי הפקידו את כספם מערב שבת אצל בעל האכסניה ששמו היה כדור, ורבי מיר שדרש בשמו של האדם, הרי שלמד קרא עליו את הפסוק כידור תהפוכות אמה, ולא הפקיד אצלו את כספו. לאחר שבת ביקשו רבי יהודה ורבי יוסי את כספו, והוא כפר ואמר שלא היו דברים מעולם. הלכו חכמים לאשתו, ואמרו לו, בעלך ביקש שתתני לנו את הענקים שהפקדנו אצלנו בערב שבת, והסימן שהוא מסר שהאכלת אותו היום עדשים. היא האמינה להם כי זה מה שהוא אכל, ואכן הם ידעו שהוא אכל זאת מחמת שהוא לא שטף את פניו, הוא לא עשה מים אחרונים, והיה לו סימן של עדשים על ידיו ועל שפתיו, ואז היא האמינה והחזירה להם את הכסף שהם הפקידו אצלו. כאשר היא שבה לביתה, בעלה מרוב כעסו, הרג אותה, את ילדו ואותו עצמו, וככה למעשה שלושתם מתו ככה ביוב. אם הוא היה נותן מים אחרונים, לא היינו מגיעים לידי כך. שמואל סלק לגבי רב, עלה לבקר את רב בארץ ישראל. חמה יתה, אכל כאתם. שמואל ראה את רב, שהוא אוכל כמו שאוכלים בבבל, שהיו אוכלים עם מין בגד כזה, עם מפה, שחוצצת בין היד לבין אכילה. ושמואל סבר שהסיבה שרב עשה כך, זה בגלל שהוא אכל ללא נטילת ידיים, ועל ידי כך, יש לו בעצם הפסק, מפה שמפסיקה בין ידיו לבין האוכל. אמר למה הוא כן? האם אתה נוהג לכתחילה לאכול ללא נטילה על ידי ההפסק הזה של הבד שאיתו אתה עוטף את האוכל? אמר ללו, אני אכן נטלתי את ידיי, אבל הסתניס אני, ולכן מעבר לנטילת ידיים, אני נוהג לאכול עם חתיכת בד שמפסיקה בין המאכל לביני. רבי זירה קצליק לאחר, כאשר רבי זירה הגיע לארץ ישראל, חמה כהניה ראה כהנים, אכלין כאתם, אוכלים כמו שאוכלים בבבל, שבבבל היו כורחים הפעם מסביב לידיים, ולא נהגו לו, הקפידו לטול ידיים לסעודה. והמעשה הזה מובן בבבלי, ושם מבואר שהכהנים היו רבי עמי ורבי יסי, בחולין בדף קוף זין. אמר לו, נאמר להם, האזילה היא דרב ושמואל. האם התעלם מכמעשה דרב ושמואל, ששם אנחנו ראינו שגם כאשר אדם מפסיק את ידיו במפה, הרי שהוא צריך לטול את ידיו? אם כן, כיצד אתם מדלגים על נטילת ידיים? אתה רבי יוסי בר קנה בשם שמואל ואמר נטילת ידיים לחולין. כלומר, נטילת ידיים, הרי זה דווקא לאוכלי חולין, אבל לא לכהנים. אין נטילת ידיים לתרומה. כלומר, מכיוון שהכהנים הם זריזים, ואם הם אוכלים בהפסק של מפה, הרי שאנחנו יכולים לסמוך עליהם שידיהם לא ייגעו באוכל, הרי שעליהם ניתן לסמוך עם הפסקת מפה. אבל דווקא לנו הישראלים שאין לנו זריזים כמו הכהנים, הרי שאנחנו חייבים ליטול ידיים קודם. רבי יוסי מביא וחולק לתרומה ולחולין, גם לתרומה וגם לחולין, אי אפשר לסמוך על הבגד שיפסיק בין האוכל לבין הידיים, ותמיד צריך ליטול ידיים. מי שרוצה לאחר שנוטה לידיו, לאכול בהפסק מפה מחמת שהוא הסתניס, הרשות בידו. אבל לדלג על נטילת ידיים מחמת כך, זה עשו גם לכהנים וגם לישראלים. רבי יוסי אומר בשם רבי חייא בראשי, ורבי יונה ורבי חייא בראשי אמרו בשם רב, נטילת ידיים לתרומה עד הפרק, כלומר לקודם שאדם אוכל תרומה, הרי שצריך ליטול את ידיו עד מקום חיבור כף היד והזרוע. זה דווקא אם הוא אוכל תרומה, אבל אם הוא אוכל חולין, לא צריך ליטול ידיים כמו שאנחנו מקפידים עד חיבור כף היד עם הזרוע, אלא די בכך שהוא ייטול ידיים עד קשרי אצבעותיו ועד חיבור האצבעות עם כף היד. מישר ברבד רבי יהושע בן לוי החמיר ואמר, מן דעה ואכל עם סבי, מי שהיה אוכל אפילו חולין עם סבי רבי יהושע בן לוי, ולא היה מקפיד לו משתף ידו יד הפרק, לא היה נוטל את ידיו עד מקום חיבור כף היד עם הזרוע, הרי שלא אבא אכל עם סבא של רבי יהושע בן לוי, לא היה אוכל איתו. רואים שצריך ליטול ידיים גם לחולין, כל כף היד עד חיבורה עם הזרוע. רבי יונה אמר, אין נטילת ידיים, אלא לפת בלבד. רק כאשר אדם אוכל פת, הרי שהוא חייב ליטול ידיים. וטעם הדבר, היות ונטילת ידיים לא נתקנה בחולין, אלא מחמת הכהנים, הרי שתקנו אותה רק לגבי אכילת לחם, אבל לא לגבי אכילת פת הבא בכיסנין ודברים נוספים. תנא רבי יושעיה, כל דבר שיש בו לכלוך משקה, כלומר כל אוכל שיש בו לכלוכית מסוימת, הרי שהוא חייב האוכלה ליטול ידיים. רבי זעיר אמר, אפילו מקצץ תורמוסין. הבנת עליה, גם כאשר הוא היה לועס תורמוסין, שעל התורמוסין אין משקה, הרי שהוא היה מקפיד ליטול ידיים קודם לכן. והתורמוסים היו נגובים, כי אם היה עליהם משקה, אין חידוש בהנהגתו. ורבי זיר יחמיר על עצמו ונטל ידיו, למרות שהם היו יבשים. הסיבה היא, מכיוון שהוא חשש שיש ליטול ידיים מחמת נקיות. וכאן אנחנו רואים שדעת הרבה ראשונים, שתקנת חכמים היא, שתקנו נטילה לדבר שתיבולו במשקה, כפי שתקנו נטילה לפת, משום חשש של תרומה. ואכן לפי הרמב״ם, וגם פוסק ככה הגאון מבינה, יש לברך אדם שאוכל תפוח והתפוח הוא שטף אותו קודם לכן, הרי שיש לברך על נטילת ידיים קודם מחילת התפוח, כך פוסק הרמב״ם, כך פוסק הגאון מבינה, אבל למעשה דעת השולחן ערוך שאין לברך על נטילה זו, ולכן מנהג רוב קהילות ישראל שלא מברכים על נטילה זו, ויש להעיר ולומר שיש הרצוי לומר בדורנו, שהיום אדם ששוטף תפוח מחמת לכלוך, אין זה נחשב כטיבולו במשקה, מכיוון שהוא מנקה את התפוח על ידי המים מהלכלוך, אבל לא היה כוונתו לטבל את התפוח במשקה, לכן כך רוצים אותן דעות לחלק בין טיבולו במשקה של הרמב״ם לדורנו, שגם לפי הרמב״ם, היום כאשר אדם שוטף את הפרי, הרי שהוא לא היה צריך ליטול ידיים, בוודאי שלא עם ברכה. אז לגבי נטילת ידיים מחמירים כן ליטול ידיים, אבל לגבי ברכה לא. אומר הירושלמי, רב אמר נטל ידיו בשחרית, אין מטריחין עליו בין הארבעים. כלומר, אם אדם נטל ידיו בבוקר, והוא יתנה בשעת הנטילה, שהוא לא יסיח את דעתו כל היום, הרי שהדבר הזה מועיל שהוא לא צריך ליטול ידיים שוב, והוא יכול לסמוך על הנטילה של הבוקר. שואל החזון איש, הוא יכול שלא להסיח את דעתו כל היום. הוא הרי בוודאי לא זוכר כל רגע שהוא נטל ידיים. מיישב החזון איש, שמכיוון שבאיסטינקט שלו הוא זוכר לא לגעת במקומות המתונפים, זה נחשב שהוא לא ישיח את דעתו, והרי שהנטילה הזאת מועילה לו, והדבר הזה יכול להועיל למי שטס לחול, ולא רוצה ליטול ידיים במטוס, בשירותים, או כל מיני דברים שאין להם פתרונות, הרי שהוא יכול ליטול ידיים בשדה תעופה, ואז הוא סומך על זה ומתנה שהנטילה תועיל לו ליותר מאוחר. רבי אבינה מפקד לחמרי, לימד את החמרים, הן דעתון משכחון מסתכון, כאשר אתם מוצאים מים לנטילה, נסבין ידיכון, תתלו ידיים, ומתנה על כל יום, התתנו שהנטילה תועיל לכם לכל היום. רבי זעירא עשה לגבי רבי אבהו לקיסרין, רבי זעירא הלך לבקר את רבי אבהו בקיסריה, אשכחי אמן איזה למיך ובוא נאכל, יאב לעיגולא דקצי, נתן לו כיכר לחם, ואמר לסבריך תברך, אמר לבעל הבית, יודע כוחו של כיכרו, הוא יודע כמה לחם יש, ולכן הוא זה שיכול לבצוע ולתת לכל אחד, כפי החלק שראוי לתת לו, ולכן בעל הבית בוצע ולא אני. אכן קיבל רבי אבהו את דבריו, ובירך בעצמו, מדאחלון אמר לסבריך, אמר לקח כוס של ברכה תברך בקד המזון, אמר לחכם רבי לרבונה אנש הרבה. כלומר, אתה רבי, רבי אבהו, יודע שרבונה גדול ממני. והוא דעה ואמר, הפותח הוא חותם. הוא אמר שמי שפותח, מי שמברך המוציא, הוא זה שצריך לברך ברכת המזון. הרי שתברך אתה. שואל הירושלמי, מתנית הפליגה. לכאורה יש קושייה מהברית על דבריו של רבונה, ומחר נראה את הקושייה שיש על דבריו, ונביא כאן את דעת הרשב"א, למה רבי אבהו רצה לכבד את רבי זר. אנחנו נעצור כאן. נמשיך מחר בסייעתא דשמיא, הלימוד והשיעור בירושלמי שוב מוקדשים לרפואתו שנתן בן רחל לרפואה שלמה והחלמה מהירה. כל מי שמעוניין בשיעור דף יומי בקהילתו, דף יומי ירושלמי, או רוצה לפתוח שיעור שבועי בירושלמי, או להערות והערות על השיעור, אשמח אם תתקשו ל-052-716-4226. יהיו שלום וכל טוב.
הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.